פרשת במדבר ונשוא, המשך אחד, ישראל יוצאים לדרך, יוצאים לדרך לארץ ישראל. ואז מונים את ישראל, כנהוג לפני שיוצאים לדרך, מסדרים את הסדר של היציאה, איך ילכו המחנות, איפה יהיו הלוויים. אחרי שהכל מסתדר, דינים מיוחדים לענייני המחנה. וידבר השם אל משה לאמור, צו בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צער, כל תמל הנפש. אמר, המחנות ישראל צריכים להיות קדושים. ומדרגות במחנות. יש מחנה ישראל, ויש מחנה לוויה, ויש מחנה כהונה, יש מדרגות בקודש. גם מחנה ישראל הוא מחנה קדוש. והטמאים בתומה יותר חמורה, הם אסור להם אפילו להימצא במחנה ישראל. תומה פחות חמורה, הותר להם להימצא במחנה ישראל, אבל לא יכולים במחנה לוויה. במחנה לוויה יכולים להיות מי מתים, לא זווים. ובמחנה השכינה, שם אף תומה אסור שתהיה. אנחנו יכולים ללמוד מזה גם מבחינה רוחנית. יש לי כל המציאות הגשמית, המציאות ישראל, מקום שישראל נמצאים, צריך להיות בקודש, צריך להיות תיאורים. אז גם אדם נכנס, גם יש עולמות רוחניים. אדם נכנס אל הקודש, אל הקודש הרוחני, ללימוד התורה, ויש בזה מדרגות. אדם הולך לעסוק בקודש הקודשים, בלימוד, מתרכז בלימוד התורה, אז הוא צריך להתאהר. לסלק את כל הצדדים שלא מתאימים ללימוד התורה. לסלק כל תומה, כל תומה רוחנית. יש תומה גשמית ויש גם תומה רוחנית. מחשבות, הנפש צריכה להיטהר. ולהרגיש ככה, נכנסים לבית המדרש, נכנסים למקום של קודש, נכנסים למקום, לא רק למקום, נכנסים ללמוד תורה, להתפלל. זה נכנסים לעולם רוחני. נכנסים לעולם רוחני, צריך שהרוחניות תהיה מתאימה, שתהיה קדושה. צריך להיטהר מכל תומה. יש גם עזרות. אחר כך, שאם אדם נכשל בחטאים, אז יש דרכי תשובה, דרכי וידוי. ניגע קצת בנקודה הזאת של הוידוי. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל איש איש, כי יעשו מכל חטאת האדם, חטאות האדם, למול מעל בשם, ואשמה הנפש ההיא, והתוודו על חטאתם אשר חטאו, והשיב את אשמו בראשו. מדובר כאן על גזלה. אדם מחזיר את נשבע שהוא לא גזל, ואחר כך הוא מודה שהוא נשבע לשקר, אז הוא חייב קורבן אשם, והוא צריך להתוודות. בלי שהוא הודה, הוא לא יהיה חייב קורבן אשם. צריך להתוודות על חטאו. ומכאן לומדים חכמים, לומדת התורה מלמדת אותנו שאדם צריך להתוודות על חטאים, וידוי פה. כלומר, אדם שב בתשובה, תשובה אמיתית, מתחרט על חטאיו באופן מלא, מקבל על עצמו שלא מכאן ואילך לא יחטא. מבחינת התשובה הוא שב תשובה גמורה. אומרת לנו התורה שהוא צריך גם להתוודות, לעמוד לפני השם ולהודות על חטאיו. מה קורה אם הוא לא התוודה? הרמב״ם אומר, אם הוא לא התוודה, לא נתכפר חטאו. כלומר, הוא בעצם חזר להיות צדיק, כי הוא הפסיק ללכת בדרך של רשעות, ומקבל עצמו ללכת בדרך של צדיקות. הוא צדיק. הוא היה מקודם רשע, עכשיו הוא צדיק. אבל כפרה על חטאים אין. כי יש איזה שני דינים. דין אחד שמתכפרים על החטאים, דין אחד של הגדרה של תשובה שמלהיות רשע להיות צדיק. יכול להיות גם כפרה בלי שהוא חזר בתשובה. יום הכיפורים, לדעת רבי, מכפר גם על מי שלא עשה תשובה. הרבי הולך באופן חריף מאוד, והוא אומר אפילו חטא ביום הכיפורים עצמו, ואפילו אומר שהוא לא רוצה שיום הכיפורים יכפר לו, לא עוזר לו. השעיר של יום הכיפורים מכפר על כל העבירות. במובן מסוים צריכים להסביר את זה, אבל כל פנים יש כאן פעולת של כפרה שלא קשורה בתשובה, וגם התשובה לא קשורה בכפרה. יכול אדם לשוב בתשובה שלמה ולחזור להיות צדיק, אבל לא מתכפר, יש לו חוף. זה יכול להיות כמו בן אדם לחברו, שאדם חטא לחברו, גנב ממנו, והוא בא מבקש סליחה, מאוד מאוד מצטער, ואין לו כסף להחזיר. אז כל עוד שהוא לא יחזיר את החוב, הוא חייב להחזיר את החוב. אף על פי שחברו כבר מחל לו על הפגיעה, על העלבון, על הצער שהוא גרם לו, שהוא גנב ממנו, כן? אז הוא כבר, חברו מחל לו על הצדדים האלה, אבל לא על הכסף. הוא צריך לקבל להחזיר בחזרה את הכסף. אז גם בתשובה כלפי שמיה, כדי שיתכפר לו, הוא צריך להתוודות. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זאת אומרת, אדם שב בתשובה בדברים. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אדם חטא במעשה, הוא יכול לחזור בדברים. כי כוח הדיבור של אדם הוא כוח עוצמתי, זה בעצם מבטא את עיקר מהותו של האדם. עניינו של האדם, כוח החיים של האדם וכוח הדיבור של האדם זה דבר אחד. אני רוצה להסביר את הדבר הזה, זה הזוהר עומד על זה. כשאדם מדבר, הוא נושם, הוא מוציא אוויר של הנשימה, האוויר הזה עובר דרך מיתרי הקול ונשמע קול. אחר כך הוא עובר דרך הפה, הלשון, השיניים, השפתיים, החך, ולפי איך שהוא משתמש בכל הכלים הללו, לפי זה נשמע הדיבור. זה הרוח שיוצאת ועוברת דרך כמה שלבים ויוצא דיבור. הרוח הזאת זה רוח החיים. הנשימה שאדם נושם, הוא חי. הנשימה, בלי הנשימה אין חיים. הנשימה הזאת יוצא שיש כאן חיבור, ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממלא לה, כאן יש איזה דבר עמוק, לא שהמעלה הגדולה של האדם זה שהוא מדבר, בעלי חיים לא מדברים, ואדם הוא, יש לו שכל, יש לו כוח הדיבור. הכוח הדיבור שלו זה כוח החיים, זאת אומרת, החיים שהוא חי, הם מתפרטים להופעה של דיבור. האות הכי ראשיתית שיוצאת זה האות ה'. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ה'. אז עריף במסכת סנהדרין מסביר זה מתגלגל מנושא אחר. אתם יודעים שעריף לא מדבר דברי אגדה, לא מביא דברי אגדה, רק דברי על פסקים של הלכות. פה עריף אומר קצת דברי אגדה, המקלל, מקלל כלפי, כן, מה שמקלל לשם, אז העדים צריכים להגיד מה הם שמעו שהמקלל אמר. כי אחרת, אם אין עדות מפורשת, בית הדין לא יכול לתת את העונש. אני צריכים לחזור על הכללה. איך אפשר לחזור על הכללה? אבל אין ברירה. אז הם אומרים, אז חכמים אמרו, לא צריכים ששני העדים יגידו. מספיק שעד אחד יגיד מה המקלל אמר, ואז העד השני מאשר את זה. הוא אומר, אומר העריף, שזה כאילו הביטוי המינימלי, הכי מינימלי שיכול להיות, שאדם יגיד, היי. וכאן הוא מביא את דברי חכמים שאמרו שהקדוש ברוך הוא התברא את עולמו באות היי. כי הכי קל לדבר, בקלי קלות ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אמר, וכל העולם נברא. את העולם הבא הוא ברא באות יוד, אות יוד זה גם כן הכי קל לכתוב, זה נקודה. וזהו. אז כאילו להגיד, הקדוש ברוך הוא, כל הבריאה כולה, כל העולמות כולם, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, זה היה בלי מאמץ, כל שוב. על כל פנים, העולם הזה נברא באות ה'. האות הזאת היא בעצם, הבריאה של העולם זה הופעה של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מופיע. מתגלה בבריאות, רואים בריאה, רואים יש בורא. מופיע מקור הבריאה זה שם השם. השם מופיע בשמו ומתגלה אחר כך בפעולותיו ומעשיו. ובעצם בשם הזה בעצם ממנו מתפשטים אחר כך כל ההופעות של הבריאה כולה. אז יש עולמות עליונים, עליונים, עליונים. והעולם הזה כאילו נברא באות האחרונה של שם הוויה. באות האחרונה שם הוויה. כשאדם חוטא, הוא כאילו מפריד את העולם מהמקורו, מריבונו של עולם, במובן מסוים. הוא מנתק את העולם, הוא מנתק את עצמו, אבל הוא חלק מכל העולם כולו. הוא פוגם באות ה' האחרונה של שם הוויה. והתיקון של התשובה, זה שהוא יחזיר את האות הזאת אל השם, שהשם יהיה שם שלם, שם מלא. התיקון הזה, איך הוא יכול להיות? על ידי שהוא, זו המילה תשובה, תשוב, היי. תשיב את המילה היי, שהיא נתפרדה מהחלק הראשון של שם הוויה, תחזיר את זה למקום. זאת אומרת, שאדם שב בתשובה, הוא כאילו מופיע את שמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא, מחבר את שמו. על ידי מה הוא שב בתשובה? שהוא שב. מי זה הוא? הוא זה הנשמה. הוא זה כוחות החיים. הוא זה הנשימה. הוא זה ההי. הוא, כן? זה הוידוי שאדם מתוודא, שאדם מדבר, הוא מחזיר את עצמו אל ריבונו של עולם. וזה כוח התשובה. כוח הדיבור הוא כוח הוא הכוח החיים, הוא עצם המציאות של האדם, וכשאדם מדבר ומתוודא ומבטל את עצמו כלפי ריבונו של עולם על ידי הוידוי, אז הוא מתקן, מחזיר את אות ה' למקור, לשם של ועושה בחזרה את השם שלם, מחזיר את העולם למקורו, מחזיר את עצמו אל ריבונו של עולם. אז צריך להיות הוידוי באמת שאדם מתוודה באופן אמיתי. יש דיון אם אדם צריך לפרט את החטא או לא צריך לפרט את החטא. כשאדם מפרט את החטא, אז זה לא נעים לו. אם אדם, מישהו פגע בחברו, אמר עליו כל מיני דברים לא טובים, והוא בא לבקש סליחה, והוא השאל לי אומר מה הוא רוצה לדעת, תגיד, מה עשית? אז הוא צריך לפרט, לא נעים. שדיבר כמה אלה מילים, זה מאוד לא נעים, זה מבייש אותו מאוד. אבל זה עושה לו את התיקון. כך כשאדם מתוודא לפני ריבונו של עולם, מקיים מצוות וידוי, עד עכשיו היינו מימים שלא אומרים תחנון, ממחר אנחנו נתחיל להגיד תחנון, אדם מתוודא, אז הוא צריך לשים לב למה שהוא אומר. צריך לבטא, הוא עומד כלפי שמיה, ומה שהוא אומר, זה מבייש אותו. מבייש אותו, לא נעים. לא נעים לעמוד לפני ריבונו של עולם. קל וחומר, בן מונו של קל וחומר, אם אדם מתבייש לעמוד לפני בן אדם, אז קל וחומר, אין גבולות לקל וחומר הזה, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, אשמנו. בגדנו, גזלנו. לכאורה האדם שואל את עצמו, מה אני עשיתי, למה אני אומר אשמנו? כל בוקר לקום ולהגיד אשמנו, בגדנו, גזלנו. אני לא רשע, אני עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. בחור ישיבה, לומד תורה, מה כאן הוידוי הגדול הזה? הרב זצ"ל מסביר מה זה מרדנו. אני לא, מישהו עשה במזיד איזה עבירה? שיכול להגיד מרדנו? הוא לא מרד, אף אחד. אם מישהו עשה עבירה, הוא עשה עבירה בשוגג. אפילו הייתי אומר באונס. כי יש אנשים שאין להם כוח להתגבר על חולשות ונכשלים. אבל לא רוצים להיכשל. הם לא יכולים להתגבר. זה פחות משוגג. זה קרוב יותר לאונס מאשר שוגג. אז זה ודאי לא במרד. אף על פי שהם מודעים לזה שהם נכשלים, בשעה שנכשלים. אבל הם יודעים שזה לא רצונם בעצם. לא יכול להגיד, אני עושה נגד, מורד. ולא מורד. אז למה אנחנו אומרים את זה כל יום? אנחנו פשענו? אנחנו לא פושעים. אנחנו, אפשר להגיד, חטאנו, כן, אבל לא פושעים. מי פושע פה? אין פושעים בישיבה. אין פושעים. מה זה פושע? אז אסור להגיד שקרים. אדם אסור להגיד שקר. אז מה זה הדיבור הזה? אומרים לנו להגיד דברים לא נכונים, זה לא שייך. הרב עמד על הקושייה הזאת, והוא אומר, כשאדם מגיע למדרגה גבוהה מאוד מאוד, ככל מה שאדם מתעלה במדרגתו, אז החומרה של המעשים שלו נהיים יותר חמורים. בעצם אדם צריך להיות, כל אדם צריך להיות כמה שאפשר יותר גבוה. אילו היה במקום שהוא היה צריך להיות, שיכול להיות, אז מה שהוא עושה עכשיו, אפילו שזה נראה בשוגג, אבל ביחס לגובה שלו, אילו היה במדרגה, לא היה עושה את זה. כי זה היה כמו פשע, מבחינת המדרגה העליונה שהוא יכול היה להגיע. זאת אומרת, הוא כל כך רחוק מהדבר הזה, והמעשה הזה הוא מנוגד לכל המהות שלו, זה פשיעה. אז אדם צריך לבקש סליחה, אז משהו בעצם יכול היה להיות. לא על משהו עכשיו, שעכשיו הוא שויגג ועכשיו הוא אנוס. אילו היה דבוק בקדוש ברוך הוא, כמו שבאמת יכול לעלות למדרגה הזאת. דבוק, דבוק, דבוק לגמרי בקדוש ברוך הוא, ובסוף הוא עושה את הדברים שהוא עושה. זה ממש מרד. איך יכול להיות דבר כזה? אז זה אדם שם בתשובה. מדרגות של שובה של אדם, צריך לשוף לגדולות. על כל פנים, אני רציתי להגיד את העניין הזה, שלא נשתדל לעשות זה לא כמצוות אנשים מלומדה, להתבונן, ועל ידי ההתוודות, אז באמת מתארים ומתקדשים, וכמו שאמרתי, הוידוי שבפה הוא כוח עצום, הוא כוח עצום מתקן, בתנאי שאדם מתכוון למה שהוא אומר. אני רוצה לעבור הלאה. יש פה במדרש, הזכרתי את זה בשנים קודמות, זה סיפור מאוד שאפשר ללמוד ממנו הרבה. בימי דוד היה רעב כמה שנים. שאל דוד מה חיפש, איזה עבירה שיכולה לגרום לזה. וכמה שניסה לא מצא, עד שהוא הלך ושאל, שאל באורים ותומים. ואז אמרו לו על זה שפגעו בגבעונים, ששאול פגע בגבעונים. הלך ושאל את הגבעונים, מה אתם רוצים לקבל כדי לסלוח למשפחת בית שאול? הם אמרו שיהרגו שבעה מהילדים שלהם. למה? תן לכם כסף, תן לכם מה שאתם מבקשים, למה אתם רוצים להרוג? לא, הוא פגע בנו בנפשות, הוא גרם שאנחנו נמות, אנחנו רוצים שגם בניו ימותו. כמה שדוד ניסה להשפיע עליהם, לוותר על הדרישה הזאת, הם לא רצו, לא הסכימו. מה נאלץ דוד לעשות את מה שמבקשים? אומרים חז"ל, ואז הוא תלו את שבעה מבני דוד, מבני שאול. בתחילת הקיץ זה התחיל, תלו אותם והם נשארו תלויים עד בוא הגשמים. מתחילת קציר שעורים עד נתח מים עליהם מן השמיים. אומר אברכה בר זווינה, אומר בשם רבי שעיה הגדול. בשם רבי שעיה הגדול, קידוש השם מחילול השם. מחילול השם כתיב, לא ילין נבלת, לא תלין נבלתו על עץ. אסור בכלל להשאיר את מי שהורגים על עץ, צריך לקרבות יגברנו ביום ההוא. ובקידוש השם כתיב, מתחילת קציר שעורים, עד שניתח מים עליהם מן השמיים. מלמד שהיו תלויים מיודוו בסיוון, עד יוזיין במרחי שוון. וכתיב לא ימתו אבות, אבות על בנים, וכאן, ולא בנים על אבון אבותם, וכאן הרגו בנים על, על אבון אבותם. אמר רבי חייא בר אבא בשם רבי שמעון ורבי יוחנן, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה. היה כאן חילול השם מה שעשה שאול. ומוטב שתעקר אות אחת מן התורה. והיו אומות העולם אומרים, תורתן של אלו פלסטון. כתוב בתורתן לא תלין נבלתו, ואלו תלויים שבעה חודשים. כתוב בתורתן אין דנים בית ביום אחד, ואלו שבעתם יחד. כתוב בתורה לא ימתו אבות על בנים, ואלו מתים אבון, ואלו מתים באבון אבותם. והיו שואלים, מה חטו? למה חטו? מה חטו האנשים האלה שעשו להם ככה, שתולים אותם ככה כל הקיץ? מה חטו אלו שנשתנית מידת הדין? והיו ישראל אומרים להם, אבותם של אלו פשטו ידיהם בגרים גרורים. כלומר, את שאול, שאול פשט ידו בגרים גרורים. אמרו להם, וכי מה טבען? אמרו אלו גרים שנתגיירו בימי יהושע. אמרו להם, וכי בשביל הגרים הגרורים הארורים הללו עשה הקדוש ברוך הוא לעמו? כן, הקדוש ברוך הוא עשה בשביל האנשים האלה, בכלל לא מבני ישראל, גרים גרורים ארורים. התפלו, הקדוש ברוך הוא דורש, פגעו בהם, בקדוש ברוך הוא מקפיד על זה שפגעו בגרים הגרורים, ששאול פגע בגרים הגרורים הארורים האלה, והקדוש ברוך הוא לא מוותר, ואם הם נפגעו צריך להניש את הפוגעים. אמרו, מה בבני מלאכים כן? בהדיוטות על אחת כמה וכמה. מה אלו? מה עם אלו שלא נתגיירו לשם שמיים? ראו איך טבע הקדוש ברוך הוא את דמן, המתגייר לשם שמיים על אחת כמה וכמה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא תובע דמם של אנשים המקולקלים הללו, על אחת כמה וכמה שהוא תובע דמם של אנשים כשרים, ודאי אין אלוה כאלוהם, ואין אומה כאומתם, ואין לנו ידבק אלא באומה זו שאלוהי הגדול מכל אלוהים. ראו בזה קידוש השם, שיש כאן צדק, שאפילו אלה הגרים, הגרורים, הארורים, פגעו בהם שלא בצדק, הקדוש ברוך הוא דורש את דינם. מיד נתגיירו הרבה גרים מאומות העולם, באותה שעה קוף נון אלף, 150 אלף גרים. כלומר, חז"ל משבחים כאן את הקידוש השם הגדול הזה שהיה. ויש כאן לימוד עצום. זה בהתחלה זה לא מתקבל. מה צריכים הקשנים האלה שהם רוצים שיהרגו את בני שאול? מה? שלא יבלבלו את המוח. נכון, משהו, זה אולי מה שעשה שאול זה לא היה צריך כהוגן, וזה לא בדיוק שהרגו אותם, אלא שהרגו את נוביר הכהנים, ואז לא היה להם פרנסה והם מתו. אז מה, הם מתעקשים בלא בצדק, אם מתעקשים לא בצדק, אז לא צריכים להתחשב איתם. לא, לא. הקדוש ברוך הוא טבע את הדין, את הדין הזה ללמד לך שגם אלה האחים מנוחים, גם הם צריך לא אסור לפגוע בהם. זה עשה קידוש השם גדול. והיה צריך קידוש השם הזה, היה גדול מחילול השם, והיה צריך לעשות חילול השם. דהיינו לתלות אותם, ואסור להשאיר תלויים, כי זה קרבה, איך כתוב שמה? כאילו זה פוגע בכבוד שמיים, אם אדם נשאר תלוי. כעבור תגברנו היום ההוא, קהילת אלוהים תלוי, זה אסור, זה לא, זה חילול השם. עוד חילול השם שעשו כמה עבירות בשביל להרוג אותם, כי לכאורה, לא יומתו אבות על בנים. אבל זה היה תביעה שמיימית. כי הקדוש ברוך הוא עשה רעב, צריכים לפייס אותם. ואם הם לא מתפייסים, צריכים לפייס אותם איך שמתפייסים. אז היה כמה עבירות לכאורה, ופה המדרש אומר, גדול קידוש השם מחילול השם. כלומר, לפעמים מחללים שם שמיים כדי לקדש שם שמיים. עושים עבירות כדי לקדש שם שמיים. גדול קידוש השם מחילול השם. האם אפשר לקחת מזה כלל? זה צריך עיון גדול, מתי כן, מתי לא. אבל שיש מצב כזה שמוכרחים לקדש את שם שמיים, להראות שהקדוש ברוך הוא דינו אמת, אז אפילו שיש כמה פעולות כאלה שהן נקראות חילול השם, גדול קידוש השם מחילול השם. הרב ציודה מכאן לקח, שאנחנו בוגשים מצבים כאלה של גאולה, תוך כדי פעולות של אנשים שלא אגונים כל כך, ושלא מקדשים שם שמיים לכאורה, צריכים לראות אם זה קידוש השם, אז גדול קידוש השם מחילול השם. טוב, אנחנו בנקודה הזאת היה כאן עוד כמה דברים בפרשה, אבל אני רוצה לדבר, אנחנו בסיום ימי הימים התשלומים של ימי חג השבועות. התרוממנו מאוד 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 בחג השבועות, בהלל והודעה לריבונו של עולם. אנחנו שעוסקים בתורה כל השנה, שמחים בשמחתה של תורה, שמחים בקבלת התורה. הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעבוד עליו, זה לאהוב את התורה. אילו היו, הכשרנו מקודם, אילו היו יודעים, כן? כמה התורה היא מתוקה. לא להגיד את זה רק בשיר, להרגיש את זה בלימוד. זאת אומרת, להתבונן, בשעה שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עוסקים בדבר השם. המתגלגל ומשתלשל אלינו דרך דברי חכמים, דרך תורה שבעל פה, מדור לדור, וכל מה שאנחנו לומדים בדברי תורה, זה הכל מקורו בסיני. כל מה שתלמיד ועתיד לחדש, נאמר כבר בסיני. השורשים נאמו בסיני, והכל ההתפשטות. וצריך לעבוד על זה. ואז יש לזה גם תוצאות. אם אדם חושב, לפני שהוא לומד, אני הולך לעשות עכשיו בדבר השם, אני הולך להבין מה התורה אומרת במקרה כזה, בדין כזה, במצב כזה, דיני קידושין, במתי חלים, באופן כזה או באופן כזה, אני נפגש עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. אין דבר יותר גדול מזה. אין דבר יותר גדול מזה לפגש עם דבר השם. צריך להרגיש גודל עצום, שאדם, אמנם שאנחנו עושים את זה כל היום, וכל הימים, וזה קשה מאוד כל הזמן לשמור על הרגש המתפעם ומתפעל, אבל שזה יהיה בפנים, בתוך התודעה שלנו, אנחנו עוסקים בדבר השם. אין דבר יותר גדול מה יכול להיות בעולם מזה. אם אדם היה נולד רק בשביל להגיד כמה מילים של דבר השם, וזה כל החיים שלו, וגמר בזה את כל החיים, כדאי היה לחיות בשביל זה. ניפגש עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. שמה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מבטאים בפה, זה מה שהקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר נשקני מנשיקות פיו. כשאנחנו מדברים דבר השם, זה דבר השם, וזה יוצא מפינו, זה כאילו פי השם יוצא מפינו, כאילו יש כאן איזו התחברות עם דבר השם, כביכול, עם פי השם. צריך להרגיש את הדבר הזה. וזה מבחינה העקרונית של הדבר. ומבחינה עוד יותר צריכים להוריד את זה אליה בפועל. דהיינו, לאהוב את ה... לא רק את היות שזה דבר השם, לאהוב גם את, ה... את הדבר עצמו, את הסברות, את הידיעות, את מה שאנחנו לומדים, לראות כמה זה מדבר אלינו, זה... ואז בשביל זה צריך שכל אדם ילמד בדרך שליבו חפץ. כמה שיותר ימצא את הדרך של ליבו חפץ, אני אעשה את הדברים בחפץ, והתורה תיכנס אליו. צריך לעבוד על זה, להתבונן בזה, ללמוד בקצב וב... כמובן שאדם צריך לחפוץ ללמוד בדברים הטובים גם, לא רק שיהיה ללמוד מה שליבו חפץ, אלא שליבו יחפוץ בדברים, במה, איך ללמוד באופן היותר טוב, אבל באמת להשקיע בזה מחשבות, ואז לימוד התורה מתעלה מעלה מעלה. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה, שמי שרואה אותנו, רואה את השמחה שלנו בלימוד, ואת הדקות, והוא נמשך לזה. הוא מתפעל מזה. רוצה גם אני את התענוג הזה לזכות. למה רק הם? גם אני רוצה להיות כזה. גם אני... צריכים להגיע, בן תורה צריך לשאוב למצב כזה, שהוא כזה כל כך שמח בעבודת השם שלו, כל כך שמח בלימודו, שמי שרואה אותו אומר, אוי, אני גם רוצה שמחה כזאת, אני גם רוצה אושר כזה. ורוצה להתקרב אליו. וזה קידוש השם. אנחנו צריכים להיות, זה קידוש השם. וכמה שאנחנו יותר נעשה את זה, אז כך הם יתרבו לומדי התורה. עד שיהיה כל מנה איך לימודי השם. זה התפקיד שלנו. לא רק בעצמנו, אלא לשאוף להגיע לשיאים חדשים בלימוד התורה. חודשי הקיץ זה בדיוק מתאימים לזה. כמה שיותר קשה, ככה יותר דביקים בתורה. לפום צרה אגרה. אדם מתאמץ, הוא נדבק. מתאמץ פחות, פחות נדבק. כגודל השקידה, כגודל ההשתייכות הפנימית, כך התורה יותר ממלאת את האדם. בעזרת השם, תהיה לנו החודשים הבאים על הקרתנו, חודשים של עלייה גדולה בעזרת השם.